גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ומופיע גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. פרק 333, שבו על מחקר בתחום טיפול במחלת ניוון השרירים, ALS, על שכלולים בהעברה ושמירה של קבצי נתונים, ועל העברה מדויקת של תרופות כימותרפיות. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לרוצ'ס. האם מסתמנת פריצת דרך בטיפול ב-ALS, מחלת ניוון השרירים?
מה שאמרנו, הרמות מאוד נמוכות דווקא בתאים שנפגעים במחלה. בואו נעלה את הרמות של אותו חלבון ונראה אם אנחנו יכולים להציל את התאים. זה מה שעשינו בעצם בתחילת המחקר. העלינו את הרמות של החלבון על ידי שימוש בתרפיה גנטית, על ידי שימוש בווקטורים ויראליים ווירוסים. וראינו באמת שאנחנו מעלים את הרמות של החלבון, של אותו חלבון, אנחנו יכולים להאריך את החיים של העכברים.
להעביר נתונים ממקום למקום בצינורות המקובלים.
בעידן שבו אנחנו נמצאים, הרבה מאוד חברות מחזיקות הרבה מאוד דאטה בהרבה מאוד מקומות שונים. זה יכול להיות קמפיין שהם הריצו בפייסבוק, או נתונים שיושבים להם בצ'ארג'בי, או נתונים שיושבים להם בסתם דאטאבייסים, פוסטגרס, ועוד הרבה דברים כאלו. ובסוף חברה, כאשר היא רוצה לקחת החלטות עסקיות, או כל מיני דברים כאלו ואחרים, אז היא צריכה בעצם להסתכל על כל הנתונים האלו ולאגד אותם במקום אחד, מה שנקרא בתעשייה שלנו warehouse.
ולהעביר תרופות כימותרפיות בצורה יותר יעילה.
תרופות הכימותרפיות פוגעות בתאים שמתחלקים מהר, אבל בגוף שלנו יש הרבה מאוד גם תאים בריאים שמתחלקים מהר ונפגעים מהטיפול. מה שאנחנו רוצים לעשות, זה מה שאנחנו עושים בעצם, זה לוקחים את התרופות הכימותרפיות הקונבנציונליות וקושרים אותם לפולימר.
שלום פרופסור אדריאן ישראלסון מהמחלקה לפיזיולוגיה וביולוגיה תאית מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, שלום לך.
שלום.
המחקר שלכם אחד החשובים אני חושב על להבנה של מחלת ניוון שרירים שקוראים לה ALS. זה מחלה שעדיין לא הצליחו לפענח אותה אני חושב.
נכון. למרות המחקר הרב על המחלה, באמת עדיין מחלה מאוד מאוד מורכבת, ועדיין לא הצלחנו לפענח את המנגנונים. אז מה שאנחנו עושים בעצם במעבדה, מנסים ללמוד, לחקור את המנגנונים הבסיסיים, המולקולריים והתאים של המחלה.
כי זה בא משם?
כן, כן. מה זה ALS בכלל? כן. זה מחלת ניוון שרירים שהיא נובעת בעצם ממוות של תאי עצב המוטורים. תאי עצב המוטורים שמחוברים לשרירים שלנו ומאפשרים לנו בעצם כל תנועה רצונית. נכון? Okay. כשהתאים האלה מתים בעצם, אז אנחנו מאבדים לאט לאט את היכולת להזיז את השרירים שלנו
okay.
עד למוות. מחלה מאוד מאוד קשה כי היא מתקדמת נורא מהר. הממוצע מזמן הדיאגנוזה על המוות של החולים בין 2 ל-5 שנים.
יש איזושהי, היום, לפני שנגנס למחקר, יש איזושהי דרך להעיט את ההתקדמות שלה או שום דבר?
לא, רק שנה שעברה, בפעם הראשונה, הצליחו, אישרו תרופה שהיא מבוססת על תרפיה גנטית, רק לאחוז, בין 1% ל-2% מהחולים שיש להם מוטציות בגן מסוים, בשבילם יש עכשיו טיפול חדשני שאולי הוא יצליח להאט את התקדמות המחלה.
רגע, זה מחלה גנטית?
אז זה שאלה מצוינת. רק כ-10% מהמחלה היא נחשבת מחלה גנטית, שאנחנו יודעים שיש היסטוריה משפחתית, כל השאר, ה-90% זה ספורדי.
ממש.
שבעצם אנחנו לא מבינים מה הסיבה להתפרצות המחלה באמצע החיים.
מה מרגישים?
אז זה מתחיל בעצם, חולים מתחילים להרגיש חולשה.
כן.
בעיות במוטוריקה עדינה. זה יכול להתחיל או מהשרירים בעצם למטה, מהידיים, רגליים, או מהשרירים דווקא של הפנים.
אוקיי, ממש חולשה.
יכול להיות, כן.
אוקיי, זה הרקע של המחקר, פחות או יותר, או שיש רקע אחר למחקר הזה, כדי לנסות להבין את המחלה?
אז בעצם, כן, אז אני אמקד אתכם קצת במחקר שלנו, אז אנחנו עובדים עם מודל של המחלה, שהוא מודל של SOD1, מוטציות ב-SOD1, הן בעצם המוטציות הראשונות שגילו בשנת 93, גילו בפעם הראשונה מוטציות בגן מסוים אצל החולים שגורם למחלה.
אוקיי.
אוקיי, אז כמובן אחרי שגילו את המוטציות בתחילת שנות ה-90, הלכו ועשו מודלים למחלה, מודלים שמבטאים בעצם את המוטציות האלה בעכברים, בחולדות, בבעלי חיים שונים.
כלומר, הדביקו להם את המוטציות האלה?
לא הדביקו, אלא עשו בעצם עכברים טרנסגנים, זה עכברים בעצם שמבטאים בגנום שלהם את הגן ההומני.
וואה, אתה צריך לחפש בין מיליוני עכברים את ה...
אז בעצם הכנו, החוקרים אז הכינו עכברים כאלה שמבטאים את הגן ההומני עם המוטציה. עכשיו,
רגע, שנייה. בוא, מכיוון שאנחנו מדברים על המחקר,
כן.
מה זאת אומרת הכינו? הם לקחו גנים של, של חולים?
בעצם לוקחים גן אנושי, מאדם,
כן.
ואפשר לעשות, בעצם להכין עכבר שחוץ בנוסף לגנום שלו, הוא מבטא את הגן ההומני עם המוטציה.
אוקיי, הבנתי.
מוטציה שלקחו מהחולים, מהמשפחות של החולים.
או, עשו איזשהו קריספר
זה הרבה לפני הקריספר, עוד לא היה קיים קריספר, זה נקרא עכבר טרנסגני.
אוקיי.
עכשיו, כל עכבר כזה שמבטא בעצם את הגן ההומני עם המוטציה, הוא יפתח את המחלה.
אוקיי.
עכשיו, מה שטוב, מה שמיוחד בעכברים האלה, שמדמים בצורה מאוד מאוד טובה את המחלה ההומנית, את המחלה אצל בני אדם. אז הוא מודל מאוד חזק, מאוד טוב כדי לחקור את המחלה.
מאוד יעיל.
מאוד יעיל.
ואז שאלת המחקר, מה היא הייתה?
אז בגדול, כשהתחלתי את המחקר הזה לפני כבר יותר מ-15 שנים, בעצם ידענו שהחלבון הזה, כשיש מוטציות ב-SOD1, באותו גן, אז החלבון מתקפל לא נכון, מתקפל בצורה פגומה. אחרי שהוא מתקפל בצורה פגומה, הוא פוגע בתוך התא כל מיני מטרות, אוקיי? ובעצם השאלה הייתה למה זה קורה דווקא ברקמות מסוימות בתא, כמו חוט השדרה, שזה רקמה שנפגעת במחלה בצורה מאוד משמעותית, ולא ברקמות אחרות.
אוקיי.
זאת הייתה שאלת המחקר, ואז מה שמצאנו בעצם, מצאנו חלבון אחד, שאנחנו קוראים לו MIF, או זה הקיצור, Macrophage Migration Inhibitory Factor, אותו חלבון בעצם מצאנו שהוא נמצא ברמות נמוכות מאוד, דווקא בתאי העצב המוטורים, אותם תאי עצב שמתים בעצם במחלה, אז הוא נמצא ברמות מאוד נמוכות שם. זה תחילת המחקר. ואז ככה התחיל בעצם המחקר, ואז אמרנו, אוקיי, אם הוא נמצא דווקא בתאים האלה בצורה מאוד נמוכה, ואנחנו הראינו שהחלבון הזה חשוב לקפל לקיפול הפגום של ה-SOD1, ה-SOD1 המוטנטי שמתקפל לא נכון, החלבון הזה יכול לעזור לקיפול שלו. אז אמרנו, בוא נעלה את הרמות של
מדבר,
אותו...
סליחה שנייה, כשאתה מדבר על קיפול, זה התחלקות שלו או שזה ממש...
זה ממש הקיפול המרחבי שלו. כל חלבון יש לו קיפול מרחבי שהוא חיוני, כי לבצע לחלבונים יש פונקציה מסוימת, תפקיד מסוים.
ואז הוא סוחט ומוציא את החומר שלו, כן, אוקיי.
אז כל חלבון יש לו את הקיפול שלו, והחלבון הזה בעצם שמצאנו הוא שפרון. שפרון הוא חלבון שיכול לעזור לקיפול תקין של חלבונים אחרים.
אוקיי.
אז מה שאמרנו, הרמות מאוד נמוכות דווקא בתאים שנפגעים במחלה, בוא נעלה את הרמות של אותו חלבון ונראה אם אנחנו יכולים להציל את התאים.
אוקיי.
או את העכברים. וזה מה שעשינו בעצם בתחילת המחקר. העלינו את הרמות של החלבון, על ידי שימוש בתרפיה גנטית, על ידי שימוש בווקטורים ויראליים, בווירוסים. וראינו באמת שאנחנו מעלים את הרמות של החלבון, של אותו חלבון, אנחנו יכולים להאריך את החיים של העכברים.
אוקיי.
Okay. עכשיו, לא רק שעשינו, זה עשינו במחקר קודם, במחקר הנוכחי, בעצם מה שעשינו, במקום להעלות את הרמות של החלבון ביום שהעכברים נולדים, אנחנו חיכינו בעצם שהעכברים יהיו בוגרים, בדיוק כמו אצל בני אדם, ואחרי שמפתחים את המחלה, אמרנו עכשיו בוא נעלה את הרמות של החלבון, ונראה אם אנחנו יכולים להאט את התקדמות המחלה.
או לעצור אותה.
או לעצור אותה במקרה,
במקרה הטוב.
כן. אבל מה שראינו באמת אחרי שאם אנחנו לוקחים עכברים בוגרים שכבר חלו, אחרי שחלו במחלה, אנחנו מעלים את הרמות של אותו חלבון במערכת העצבים, ספציפית במערכת העצבים, במוח ובחוט השדרה, הצלחנו להעריך, בעצם להאט את התקדמות המחלה ולהעריך את החיים של העכברים. ולא רק זה שהצלחנו לעשות את זה וראינו שבאמת יש לנו פחות מה-SOD1 הפגום, שמקופל לא נכון, אבל בפעם הראשונה אנחנו מצליחים לראות שעל ידי כך שאנחנו מעלים את רמות החלבון, המיף, אנחנו מצליחים לתקן כל מיני מסלולים ביולוגיים מאוד חיוניים לעכברים האלה. מסלולים ביולוגיים שנפגעים במחלה, אנחנו מצליחים לתקן אותן על ידי העלאת חלבון המיף.
כשאתה אומר על העלאת חלבון המיף הזה,
כן.
זה להעלות את הכמות שלו?
בדיוק, בדיוק. את הרמות שלו, את הכמות שלו.
אני מניח את הניסוי, אתה אומר, אוקיי, פעם אחת נעלה את זה פי 10, פעם אחת נעלה את זה פי 20, נכון? משהו כזה?
אז זה לא כזה פשוט.
לא,
זה,
ברור,
זה,
אבל...
זה לא כזה פשוט, בגלל שאנחנו תלויים בעצם בווקטורים הוויראליים, אז במקרה הזה אמרנו, בוא נלך על הכי טוב שאנחנו יכולים, על כמה שיותר לעלות את הרמות.
אוקיי.
למה בעצם אין לנו סיכום? בגלל שאנחנו מעלים את זה ספציפית במערכת העצבים. אנחנו יודעים שאם אנחנו נעלה את זה בפריפריה, ברקמות אחרות, זה יכול לגרום לסייד אפקט, לאפקטים...
כן, להשפעות
לא רצויות.
כן.
אבל בגלל שאנחנו משתמשים בווקטור שהוא ספציפי למערכת העצבים, אז אנחנו יותר רגועים, אז הלכנו על המקסימום שאנחנו יכולים. כמה שיותר להעלות את הרמות של אותו חלבון.
אני פה... מעניינים אותי מספרים. החלבון הזה נמצא בגוף או שאתה צריך...
כן, כן, כן. הוא חלבון אנדוגני.
אז אתה יכול בעצם לקחת אותו... ולהגדיל את המספר שלו ולהחזיר אותו בחזרה.
זה בעצם חלבון שהוא נמצא, כן, אנחנו מעברים על ניסויים בעכברים.
כן.
אז המיף האנדוגני העכברי הוא נמצא והוא נשאר שם, ובנוסף אנחנו בעצם מעלים עכשיו רמות, אנחנו מבטאים את המיף ההומני.
אוקיי.
אוקיי, בעכבר שכמו שאמרתי קודם, זה עכבר שמבטא SOD1 מוטנטי הומני. אז המיף ההומני כנראה יודע להתמודד איתו.
אוקיי. כן? עכשיו, כשאתה מדבר על פתרון מהסוג הזה, זה הפתרון שאולי יגיע גם לאפשרות של, בוא נגיד, אם תיקח את החלבון הזה ותיתן בוסט משמעותי. אני יודע, אני נשמע קצת פשטני כמו שאתה אומר את זה, אבל אם אתה תיתן בוסט מאוד, מאוד משמעותי של החלבון הזה בגוף של המטופל, יש סיכוי שזה יבריא אותו?
לא יודע אם זה יבריא לגמרי, כי כמו שאמרתי, המחלה מאוד מאוד מורכבת, ואני חושב שבסופו של דבר,
כן.
התרפיה למחלה תהיה מבוססת על כמה טרגטים שונים, על כמה מטרות שונות, ולא כן. על אחת. אבל כן, אני חושב שיש אפשרות שאם אנחנו נצליח להעלות את הרמות של אותו חלבון ספציפית במערכת העצבים, אני חושב שיש סיכוי שנוכל להאט את התקדמות המחלה בעתיד. כן, כמובן צריך עוד לחקור הרבה, הדרך עוד ארוכה לשם.
יש לכם אפשרות לקבוע קבוצת סיכון למחלה הזאת? לא כאלה שכבר חלו, אלא כאלה ש... עלולים להיפגע.
כן, כן.
זה לא מחלה מדביקה.
לא, לא, אבל כמו שאמרתי, יש 10% שנחשבים פמיליה ל-ALS, ALS משפחתי, שיש היסטוריה משפחתית. עכשיו לאותם חולים משפחתיים שיש קרוב משפחה שחלה ב-ALS, יש לו סיכוי לעשות סיקוונס, ריצוף גנטי, ולדעת איזה מוטציה יש לו.
אוקיי.
אז מישהו כזה שהוא נסע של מוטציה, שהוא... כנראה הוא יחלה בעתיד, יהיה חולה בעתיד.
אבל אתה יכול לראות את זה בבדיקות מקדימות?
בבדיקות גנטיות, אפשר לראות.
אפשר לראות.
אפשר לראות שיש לו את המוטציה.
אוקיי, ואז המסכן מחכה שזה יתפרץ.
ואז מישהו מחכה שזה יתפרץ, שזה נורא.
בשלב, רק שנייה, בשלב הזה אתה יכול להגיד, רגע, אני לא אתן לזה להתפרץ, באיזושהי דרך רפואית?
כן, אז זה בדיוק מה שמנסים לעשות היום, כבר יש clinical trials, יש ניסויים קליניים היום, שמנסים להוריד את הרמה של SOD1, על ידי אנטיסנס אוליגונוקלוטייד, שיטה אחרת, אז עכשיו מגייסים באמת נשאים של המוטציה, כדי להתחיל בשלב הכי הכי מוקדם שאפשר, לפני שכבר שרואים סימפטומים מוטוריים.
זה בקבוצת הסיכון הגנטית, שאתה אומר שהיא 10%.
נכון.
אגב, כמה המחלה שכיחה באוכלוסייה?
זו שאלה טובה. אנחנו מעברים על 1 מתוך 10,000 אנשים חולה בכל רגע נתון.
זה הרבה.
משהו כזה, זה הרבה יחסית.
אוקיי. ועוד שאלה שרציתי לשאול, זה לגבי אלה שהם לא
גנטיים.
לא גנטיים, זהו. איזה קבוצת סיכון אתה מחפש כאן? זה גיל, זה מצב גופני מסוים?
אז אצלם זה יהיה הרבה יותר קשה, כן? אצלם זה יהיה הרבה יותר קשה, כי אנחנו, אין לנו בעצם מושג מתי המחלה יכולה להתפרץ.
זאת אומרת, זה יכול להיות גם אצל תינוקות?
לא אצל תינוקות, אבל יש עדויות על אנשים מאוד צעירים, אפילו בני נוער, שחלו. זה מאוד נדיר. רוב החולים זה בין גיל 40 ל-60, הרוב. אם כבר עוברים את גיל 60 במעלה, אז דווקא הסיכון יורד קצת.
אוקיי. יש משהו שיכול להגיד לחולה, תשמע, כדאי שתלך להיבדק. אתה יודע, זה תסמינים שאני מרגיש, שהרופא רואה.
אני יודע, כן, מה הכוונה. לעומת מחלות אחרות, כמו פרקינסון, למשל, שבאמת יש הרבה ידע על השנים לפני הסימנים, התפרצות המחלה, לפני שיש סימפטומים מוטוריים, יש לנו הרבה ידע מה קורה בשנים לפני. כי המחלות האלה, כמו שאתה יודע, מתפרצות עשור אולי לפני, או אפילו יותר מזה, מתחילה המחלה עד שרואים את הסימפטומים.
אוקיי.
ב-ALS באמת אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו לא שם. אז אין משהו שאנחנו יכולים להצביע, אוקיי, מישהו הולך להיות חולה כמה שנים.
ב-ALS.
כן.
יש עוד מחקר שמנסה לבסס איזשהו טיפול, טיפול שכבר יכול להיות?
אז כמו שאמרתי, עכשיו אני חושב שהדבר הכי קרוב לטיפול שיש, זה כל הנושא הזה של אנטיסנס אוליגונוקלוטייד, שבעצם תרפיה גנטית, שאנחנו מכירים את הגנים שמעורבים, את המוטציות בגנים שמעורבים, אז אנחנו יכולים להוריד את הרמה של אותם גנים. אוקיי? וזה יהיה, כמו שאמרתי, זה עכשיו נמצא אצל SOD1, כבר אישרו, ה-FDA אישר את זה, ובגנים האחרים זה עכשיו בניסויים קליניים.
פרופסור אדריאן ישראלסון, תשמע, זה מרתק, ונדמה לי שהרבה מאוד חולי ALS ישמחו לדעת איזשהו דבר או שניים על המחקר שלכם. תקווה שזה אכן יביא למזור, למרפא, לחולים. אמן. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לנועם צוברי מחברת ריברי, שלום לך.
שלום, שלום.
מה התפקיד שלך בחברה?
אני Innovation Team Lead, אני בעצם אחראי על צוות החדשנות של החברה.
כלומר, אתה הצנר הראשי.
אני
השרברב הראשי.
משתדל, אבל אנחנו בעיקר חושבים על חדשנות ופיתוחים.
ואנחנו תכף נסביר מה זה, כי נדמה לי שדייקתי בהגדרה שלך. מה אתם עושים?
אז בעצם חברת ריברי מתעסקת בכל העולמות האלו של דאטה פייפליין, מה שנקרא, שבעצם אם אני אפשט את זה...
צינורות להעברת מידע.
כן, בדיוק. הדרך שלנו להעביר מידע מנקודה A לנקודה B, או כמו שקוראים לזה אצלנו source to target.
אצלנו קוראים לזה בצינורות המקובלים.
בצינורות המקובלים, בדיוק.
כן, אוקיי.
אז אני אגיד שהיום בעידן שבו אנחנו נמצאים, הרבה מאוד חברות מחזיקות הרבה מאוד דאטה בהרבה מאוד מקומות שונים, זה יכול להיות קמפיין שהם הריצו בפייסבוק, או נתונים שיושבים להם בצ'ארג'בי, או נתונים שיושבים להם בסתם דאטאבייסים, פוסטגרס, ועוד הרבה דברים כאלו, ובסוף חברה, כאשר היא רוצה לקחת החלטות עסקיות, או כל מיני דברים כאלו ואחרים, אז היא צריכה בעצם להסתכל על כל הנתונים האלו, ולאגד אותם במקום אחד, מה שנקרא בתעשייה שלנו warehouse.
עכשיו רגע, אתה למחסן הזה,
כן.
ל-Warehouse,
כן.
מכניס, נותן אפשרות רק למידע ש, מי שמורשה מטעם החברה רשאי להכניס?
אז באמת יש לנו פלטפורמה מאוד עשירה ומאוד רחבה עם המון אפשרויות, שאתה יכול ממש להגיד שם מי יכול לעשות מה, אבל באופן כללי המטרה בסופו של דבר זה שאני אוכל לקחת מה שנקרא סורס, ולהגדיר אותו בצורה כזאת שהוא ייכנס לטארגט לאותו וויראוס, על בסיס קריטריונים עם תזמונים מסוימים, וזה בגדול בסוף המטרה.
מה היה הרקע לזה? כי אתה יודע, אני יכול לקחת, אוקיי, אני יכול לעשות תקדבק בגדול, ולקחת מתיקייה א', לשים בתיקייה ב', ששופכת את זה לענן שלי, למחסן. אגב, יפה ששיניתם את השם ענן למחסן.
לא, יש ענן שזה בקלאוד, אבל יש מחסן שזה ה-Warehouse, ששם אני אחסן את כל הדברים, שני דברים.
אתה מדבר על חוות שרתים?
לא, אני לא מדבר על חוות שרתים.
אז זהו, זה משהו וירטואלי.
כן, זה משהו וירטואלי שהוא רץ בענן, אבל הנמען בסוף זה איזשהו warehouse, איזשהו מחסן גדול שבתוכו אני אשפוך את כל הנתונים.
להלן תיקייה שרשום עליה המידע של...
כלל המידע של החברה.
כלל המידע של החברה, ואני פותח את הדלת מתי שבא לי ומוציא. אוקיי.
נכון.
הרקע לעניין הזה זה איזשהו צורך של חברות, כי למה? כי הצנרת, או בוא נגיד, התנאים להעברת המידע היו מסובכים?
אז יש לזה כמה סיבות. אחד, עצם הפרוצדורה של מה שקראת לו, ה-Tech-Adback.
כן.
אז היא פרוצדורה מורכבת, ויש הרבה מאוד סוגים של פרוצדורות, זה תלוי בסורס, זה תלוי בטארגט, וזה מלאכה שהיא לא קלה בפני עצמה. ובעצם אם אתה חברה, ואתה תרצה שצוותי הדאטה שלך יעסקו, והם יעסקו בצורה הכי אפקטיבית שיש, אז אתה רוצה לשמור על הפוקוס שלהם, אתה רוצה שהם יתעסקו נטו בענייני דאטה. כל העברות דאטה למיניהם הרבה פעמים, זה צורך של החברה יש לעשות, אבל הוא לא בליבת העשייה. ולכן אנחנו בעצם באנו עם פתרון, עם מוצר, אמרנו אנחנו ננהל את זה בשבילך, אפילו נגרום לזה להיות הכי קל שיש בעולם. למה? גם כי זה יותר משתלם לך, ואנחנו מאוד מאוד מקצועיים, אבל גם סיבה שנייה וחשובה לא פחות, כדאי שצוותי הדאטה שלך יתעסקו בדברים שהם חשובים באמת לארגון, ולא במנהלות או דברים שהם מצריכים מקצועיות בפני עצמה.
אז פיתחתם רכבת קלה להעברת מידע?
בדיוק. רכבת מהירה אפילו, הייתי אומר, אבל כן.
זה לא חברה, זה לא לומברד הצרפתית.
אוקיי.
זה ריברי הישראלית.
נכון.
ומה עשיתם בעצם? זאת אומרת, באיזושהי צורה, אפילו כשאני מעביר מהמחשב שלי להכסנה החיצונית, לטרה, שוב, אז אני לא עושה הטק-אדבק, אני סוחב.
נכון.
מה אתם פיתחתם בדיוק?
אז אצלנו, בעולמות הדאטה, זה קצת יותר מורכב. אני לא אכנס פה ליותר מדי מושגים, אבל יש דברים שנקראים CDC, ובעצם העתקה גם מכל סורס מתבצעת בצורה שונה.
נועם, תשמע, אני דווקא הייתי רוצה שכן תיכנס לפרטים, כי אם היום אני לוקח, אתה יודע, אם העכבר שם נוגע בנקודה מסוימת בקובץ שאני רוצה להעביר, מעביר אותו, בוא נגיד, פתחתי לי את התיקייה של המחסן לצורך העניין, מעביר מנקודה A לנקודה B, בגרירה פשוטה.
נכון.
אצלכם, אם אתה אומר לי, השיטה הזאת קצת יותר מורכבת ממה שזה נראה על המחשב, אז מה זה אצלכם? אם אני צריך, אם אני ככה מדמיין לי, אז אני אומר, רגע, יש סוגים שונים של מידע, והתוכנה יודעת לקטלג אותם ולהעביר אותם באופן אוטומטי, ישיר, מנקודה אחת לנקודה B. יהיה גם בנקודה B, או יהיה גם בנקודה A, אבל היא גם תהיה בנקודה B, פן נקודה A תימחק לי מסיבה מסוימת.
כן, אז יש באמת את המקרה הקטן, מה שאמרת, אני לקחתי קובץ ואני רוצה להעתיק אותו ממקום למקום. אבל בוא עכשיו נרים את זה. בוא נגיד יש לך מסד נתונים, נגיד אורקל לצורך העניין, שהוא מאוד גדול.
אני אקבץ אותו.
סליחה. ובוא נגיד ויש בו עשרות או מאות מיליוני שורות.
אוקיי.
אוקיי, ואתה צריך לדאוג שהמידע הזה יועבר בשלמותו לאן שהוא צריך לעבור.
אז כל הפעולה מאחורה של לקחת ולנטר איזה שורה עברה ואיזה שורה לא עברה, והאם פתאום השערת נפל לי וזה נעצר באמצע, ומה אני עושה, והאם בסופו של דבר הצלחתי להעביר הכל, זה פעולות שהן מאוד מאוד מורכבות, מורכבות מהמון המון פרטים קטנים, ולכן המקרה הזה הוא מאוד מאוד שונה מן הסתם, מגררתי קובץ מתיקייה לתיקייה, אתה צריך לראות בעצם לדאוג לשלמות הנתונים, אתה צריך לפעמים לאפשר למשתמש לעשות פעולה לפני שהוא מכניס את זה ל-Warehouse, נגיד אני רוצה לקחת 100 שורות ולהעתיק אותם למחסן שלי.
אז אני צריך ליצור את המקום הנכון במחסן, אני מניח לשים כאילו תיבה עם שורות, ואז כשאני מעביר זה עובר לשם, ואם יש, ואם משהו חסר אז טיט.
כן, אז יותר מזה, אז אנחנו עושים את זה גם בשבילך, זאת אומרת, אתה רק אומר לנו מה מקור המידע ולאן להעביר.
אני הלקוח.
נכון, אבל בסוף אתה כלקוח, אתה רוצה להתעסק עם כמה שפחות דברים, ולכן אתה תבוא ותגיד לנו מאיפה אתה רוצה להעביר, לאן אתה רוצה להעביר, ואנחנו נדאג לכל המסביב. אנחנו גם נדאג לזה שהנתונים יגיעו בשלמות, שהנתונים יגיעו נכונים, ושהם יגיעו בזמן שהם היו צריכים להגיע, כי הרבה פעמים תהליכים בחברה בנויים על זה שמידע יגיע בשעה מסוימת.
אז אני מנסה להבין איך זה נעשה. והשאלה אם זה באמת לפתוח, אתה יודע, כמו שעושים מה שנקרא הבטחת אשראי, או מה שנקרא תפיסת אשראי, יותר נכון. החברה תופסת לך סכום מסוים, אף אחד לא נוגע בו עד שאנחנו מקבלים את החלק שלנו. זה אומר לתפוס מקום, וזה אומר לסדר אותו בצורה מסוימת שהמידע ייכנס אליו, בדיוק כמו שצריך.
אז זה פחות בעולמות התפיסת אשראי, כי אני לא צריך לתפוס אחסון.
אוקיי.
אני לא צריך לתפוס אחסון, אחסון הוא קיים, אני רק צריך לדאוג.
אתה צריך לסדר לו מקום.
אני צריך לסדר לו מקום, אבל זה לא כולל כמה מקום אני צריך. כי המקום הוא קיים, זאת אומרת, אם יש לי X מקום, אז זה מה שיש לי. ואני בעיקר מתעסק בלקחת הנתונים ולדאוג שהם עוברים כמו שצריך, ושהם שם בזמן.
כי אם אני מתרגם, או אם אני מנסה לפשט השאלה שלי, היא כזאת. אם אתה צריך להעביר 100 שורות, שכל שורה מורכבת בערך מ...
200 עמודות.
מ-200 פרטים בתוכה, אז אתה, בסדר, אוקיי, אז אתה יודע שאתה צריך להעביר כמות מסוימת של מידע, והתוכנה בדרך גם סופרת את הביטים, אני מניח,
כן,
נכון?
כן.
ואם חסר ביט, אז היא יודעת להגיד?
אז היא יודעת להשלים איתו, היא יודעת להטריע, היא יודעת, יש כל מיני, יש מנגיונים של ריטרה, יש מנגיונים של נוטיפיקציות, של בוא אני אדכן אותך, התהליך הזה והזה לא הצליח, ואז אתה מקבל את זה ישירות אליך, ואתה צריך להחליט מה אתה עושה עם הדבר הזה.
למי זה מתאים? כי כמו שאני רואה את זה, חוץ מחברות שאמורות לשמור על המידע הזה, זה הדבר בשביל יצרני תוכנה שאתה מוריד לך נניח לסלולר או למחשב.
כן, אז היום העולם שלנו הוא עולם שהוא משופע בדאטה.
כן.
זאת אומרת, היום כמעט כל חברה מחזיקה כמויות בלתי סבירות של נתונים.
לצרכי שימוש פנימיים, אז זה סביר, זה בסדר.
כן, לא, ברור, אני אומר מבחינת הגדלים שלהם, ומבחינת הכמויות והביזור שלהם, היום חברות מחזיקות בדאטה, היום אנחנו בעולם שהוא עולם של דאטה, ובעצם יש צורך לנהל את הדבר הזה, ולכן התשובה שלי זה שכל חברה שמחזיקה בהרבה מאוד מקורות מידע, בטח אם הם מגוונים, אז הם יצטרכו שירות שבעצם ידע לאגד להם את כל אותם מקורות מידע, למקום אחד, על מנת שהם באמת יוכלו לקחת את ההחלטות הנכונות.
נועם, ברשותך, לפני שנמשיך, בואו נעשה כאן איזושהי הפסקה קצרה, הודעות, קצת מוזיקה, דקה ונשוב לשיחה.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
איך אני נכנס לשם כדי לקושש את המידע שאני צריך?
כמו שהיית נכנס לפני, זאת אומרת, בסוף...
אני רואה, מה שראיתי בקונן א', אני רואה בקונן ב'.
ממש, כן. ויותר מזה, בפלטפורמה שלנו, אתה תראה גם מה שנקרא אנליטיקות על הדבר הזה. מהם העברות שמצליחות לך יותר, מהם העברות שמצליחות לך פחות, ואנחנו בעצם נוכל לתת לך איזשהו overview כזה על מה קורה על תהליכי העברת הדאטה אצלנו. אבל אני רוצה לבוא ולהגיד שזה הבסיס של החברה. אנחנו בדיוק היום השבוע, הכרזנו ביחד עם אמזון על מוצר חדש שלנו, שהוא יותר מתקשר לעולמות הג'נרטיב AI. זאת אומרת, מה שדיברנו עד עכשיו זה השכבה הבסיסית. ואנחנו בעצם בריברי חשבנו איך אנחנו יכולים להקל על המשתמשים שלנו יותר, כי בעצם המשתמשים שלנו, כאשר הם מגיעים לריברי, הם צריכים להגדיר את כל ההגדרות. תיקח לי מנקודה א', תעביר לי לנקודה ב', תקח לי מנקודה ג', תעביר לי לנקודה ד' וכו' וכו'. וזה זמן שלוקח, אנחנו מצד אחד מאוד מאוד מקלים עליהם, נותנים להם יכולות שלא היה להם, אבל כל ההגדרות של הדברים האלו זה לוקח זמן. ואחד מהדברים שעשינו בריברי, זה בעצם להשתמש ביכולות LLM, מה שכולנו מכירים היום כ-ChatGPT וכו' וכו', ובאמצעות פקודה פשוטה, שאתה תגיד למכונה, אני רוצה שתצרי לי הגדרות שיעבירו לי מנקודה א' לנקודה ב'.
פלוס
אתה...
תוספת של מס ערך מוסף נניח. לא, למשל,
מה זה
מס, לא.
מה הכוונה שלך במס ערך
מוסף? לא, כאילו עוד. זאת אומרת, אם אתה מעביר שני נתונים ביחד, אז כשאת מעבירה לי לקצה, גם תכתבי לי את התוצאה של שני הנתונים האלה.
כן, כן, כן. ובסוף אני רוצה להגיד שזה שאנחנו עכשיו מכניסים מנוע של Generative AI לתוך המערכת שלנו, יאפשר גם למשתמשים שלנו להגדיר הרבה יותר בקלות ובמהירות את ה-source to target, את מה שהם רוצים להעביר ממקום למקום.
אני פחות או יותר מבין את הגישה, וכאן אני רואה שתי בעיות עיקריות. על אחת דיברנו, וזה הפסדים, או בוא נגיד פחת של ביטים בדרך, נכון? ואז התוכנה יודעת לאתר, הכי הרבה תגיד, אוקיי, תעביר את זה עוד פעם, ואז היא משלימה את הכל.
כן.
אבל השנייה זה הבטחת מידע. אתה בעולמות של העברת מידע, אם ניוטון היה כאן, הוא אמר, חבר'ה, זה הנקודה הכי רגישה, שהמידע זז ממקום למקום.
נכון.
אפשר בקלות להתלבש עליו.
נכון. אז א', אנחנו הרבה פעמים עובדים בקלאוד, אם זה של אמזון או של גוגל, ואז הדברים נמצאים שם אין-האוס, ואתה מקבל את ההבטחה
אין-האוס. ההבטחה הכי טובה בעולם, כן. כמעט הכי טובה.
שיש לנו כרגע, כן, אתה יודע, כל דבר תמיד אפשר לפרוץ, אבל אתה תמיד שואף לעשות את הכי טוב ולהגן בצורה הכי מיטבית. הלקוחות שלנו זה הדבר שהוא הכי יקר שלנו, הכי יקר לנו. בטח גם הנתונים שלהם, ולכן אנחנו נותנים על זה הרבה מאוד דגש. אני אגיד שבלי קשר אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו בתוך המערכות לייצר כל מיני דברים של אותנטיקציות או כל מיני דברים כאלו, על מנת שאנחנו נדאג שסקיורטי ווייז אנחנו נהיה בצורה הכי טובה שיש. זה אחד מהנושאים שמאוד מאוד מעסיקים אותנו, כי דאטה שמגיע לגורם בלתי רצוי, יכול להיות לו השלכות, ולכן כחלק מהמוצר אנחנו מאוד מאוד מחויבים לסקיוריטי של הדאטה של הלקוחות שלנו.
כלומר, זה נמצא בכל מקום של ה... בכל נקודה כמעט.
זה בכל מוצר אצלנו, זה אחד מהדברים הראשונים שאנחנו חושבים עליהם.
נו, מצבר, עוד היינו יכולים לשבת פה עוד שעות ולדסגס על העניין הזה, כי זה נשמע ממש מעניין, אבל נעלת להסתפק במה שאמרת עד עכשיו.
תודה רבה לך.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la providence. alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin.
Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.
Shalom, פרופסור איילת דוד מהמחלקה לביוכימיה ופרמוקולוגיה קלינית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. שלום לך.
שלום רוני.
אנחנו נדבר על פיתוח סוג של טיפול במחלות סרטניות, כשבעצם מה שאתם מפתחים זה מעין נסע נוסף, שהתפקיד שלו הוא לשאת תרופות אל הגידולים, כלומר אל הגידול עצמו.
נכון מאוד.
אוקיי.
אנחנו באמת פיתחנו...
אתם עובדים עם ווייז או שזה ווייז פנים גופי?
אנחנו עושים לתרופה שלנו מודיפיקציות כאלה שמאפשרות לה כמו ווייז להגיע הישר למקום הנכון בעצם.
כי באופן כללי, מתישהו היא נקשרת, כל תרופה שהכניסה שלה היא למחזור הדם, מתישהו נקשרת לתאים הסרטניים.
אז okay. נכון, אנחנו, מה שאנחנו רוצים זה בעצם להביא את התרופה בריכוז משמעותי לגידול. אם אנחנו מסתכלים על תרופות כימותרפיות קונבנציונליות היום, אז לאחר שנותנים אותן, הן מתפזרות בכל הגוף, ומכאן גם תופעות הלוואי הקשות שלהן, כי הן פוגעות בתאים שמתחלקים מהר. כן. אחד המאפיינים של תא סרטני זה שהוא מתחלק בצורה לא מבוקרת, ובעצם התרופות הכימותרפיות פוגעות בתאים שמתחלקים מהר. אבל בגוף שלנו יש הרבה מאוד גם תאים בריאים שמתחלקים מהר ונפגעים מהטיפול. מה שאנחנו רוצים לעשות זה, מה שאנחנו עושים בעצם זה לוקחים את התרופות הכימותרפיות הקונבנציונליות וקושרים אותם לפולימר. פולימר זה בעצם סוג של שרשרת שבנויה מהרבה רצף של תת יחידות שחוזרות על עצמן.
פולימר זה בדרך כלל פלסטיק, לא?
אז יש כל מיני פולימרים.
אוקיי.
אבל פולימר שלנו הוא בעצם...
רגע, סליחה, בוא נעשה כאן סטייה, נסביר מה זה פולימר.
בדיוק.
כי באמת מתייחסים אליו כסוג של חומר סינתטי, אבל נדמה לי שפה אנחנו מדברים על ממש חומר ביולוגי ש...
לא, אנחנו דווקא מדברים על פולימר סינתטי.
עדיין הפלסטיק ש...
סוג של, אבל הוא עם תכונות ביולוגיות שניתן, שהגוף לא מפתח כנגדו תגובה. לא דוחה אותו בעצם.
ועדיין הוא צריך לשאת את התרופה.
נכון.
מה אנחנו מקבלים, מין כדור כזה?
לא, אנחנו מקבלים בעצם שרשרת שאליה מצומדת תרופה, והיא משייטת לה בזרם הדם. עכשיו, אני שואלת את השאלה, למה לתרוח לעשות את זה?
לא, למה שרשרת? כדי שאני אוכל כך להוציא את זה, כמו פעם עם הסימונים שהיינו מסיים בטלפון ציבורי, אבל זה מזמן. טוב, המחקר מתחיל ממה? מאיזשהו בעיה שהבנתם שתרופות שמקבלים לא מגיעות באופן מושלם לגידול?
נכון, זה ידוע מזה שנים, שכימותרפיות הן רחוקות מלהיות תרופה אידיאלית. כן, הם פוגעים בתאים בריאים שלנו, שמתחלקים מהר, וגורמים לנשירות שיער, בחילות, תקעות, ירידה בספירה של תאים לבנים, המון תופעות לוואי שאנחנו רוצים בעצם לחסוך מהחולה את התחושה, או את את התופעות הלוואי האלה.
הרגשה לא נעימה הזאת.
מאוד, מאוד. זה בעיקר מה שחולה שמובחן בסרטן רואה לנגד עיניו. ואנחנו רוצים לבוא עם תרופות שהן יעילות, אפילו יותר יעילות מהתרופות, מהטיפול כרגע, ומבלי תופעות לוואי.
אתם לא באים עם תרופה, אתם באים עם מכונית. יש תגידי, שאלת המחקר במקרה הזה, מה הייתה?
האם אנחנו יכולים לטפל בסרטן,
לדייק את ההגעה שלו?
לדייק את ההגעה שלו, ובעצם לפגוע בתאים, בגידול עצמו, ולא זו בלבד, האם אנחנו גם יכולים לטפל בסרטן שהוא כבר מפושט. כלומר, לא רק הגידול המקורי,
יש לו גרורות.
בדיוק, שכבר התפשט והתיישב במקומות מרוחקים ויצר גרורות, האם אנחנו בעצם יכולים לבוא עם איזו מערכת שיכולה לטפל גם בסרטן ראשוני, וגם בסרטן בגרורות משניות שהתפתחו באיברים מרוחקים.
אני מניח ששדה המחקר הוא בעיקר נשאים, או הלכתם קודם כל למחקר שהוא פרה-קליני, זאת אומרת בעלי חיים, דברים כאלה?
אז אנחנו בעצם, אנחנו מתחילים מהפיתוח של המערכת, שזה ממש עבודה סינתטית במעבדה, לבנות את המערכת שבהתאם לתנאים שאנחנו רוצים, ובהמשך אנחנו בודקים בתרביות תאים שהן באמת יעילות.
רגע, מה זה מערכת? זה ממש מכונה?
המערכת שלנו זה, כאילו אני קוראת למערכת, זה פולימר.
כן.
הפולימר שלנו, אנחנו מסנתזים אותו במעבדה, וזה משהו קטן, זה משהו בגודל ננומטרי, זה,
כן, כן.
אם אני מסתכלת על מילימטר, זה אחד חלקי מיליון של מילימטר, משהו מאוד קטן.
כזה אבל, שלא רואים.
בדיוק. אבל אנחנו, יש לנו את האמצעים במעבדה, לראות אותו, לאפיין אותו, מה הגודל שלו, כמה תרופה קשרנו אליו, ואת כל האפיונים האלה אנחנו עושים במעבדה. ברגע שיש לנו את המערכת התרופתית הנכונה, אנחנו בודקים את היעילות שלה בשלב הבא.
אוקיי.
מודלים של תאים אנושיים או תאים עכבריים, בודקים שהיא באמת נקשרת למטרה שלה.
רגע, הפרה-קליני זה באמת בבעלי חיים, או שעושים את זה גם על, על תאים של בני אדם שנמצאים בתוך, נניח, מבחינות או דברים כאלה?
אז ניסויים פרה-קלינים זה כל מה שהוא לפני שזה מגיע לניסויים בבני אדם.
כן, בגלל זה אני שואל, מה הפרה-קליניות פה לא מחדשת, אלא במה אתם ניסיתם? האם במבחינה או באמת בבעלי חיים?
אנחנו ניסינו במודלים, בעצם פיתחנו מודל שמדמה את בעכבר.
כן.
זרקנו לעכבר תאים סרטניים, למשל סרטן של, סרטן המעי הגס. ובעצם אנחנו, מכיוון שכיוונו וניסינו לראות אם אנחנו יכולים לפגוע או לטפל בעכבר עם סרטן שהוא מפושט,
כן.
אז הזרקנו לעכברים האלה תאים של סרטן המעי הגס, ורק ברגע שראינו שיש לעכבר הזה גרורות בכבד, אז באנו עם הטיפול שפיתחנו, עם התרופה שפיתחנו, וניסינו לראות אם אנחנו מצליחים לטפל באותו עכבר, שכבר יש לו המון גרורות בכבד.
אז עכשיו איך הוא שט? איך המיכל הזה שט ישר לתוך הנקודה שבה נמצא הסרטן?
אוקיי, שאלה מצוינת.
תודה.
קודם כל, אנחנו מזריקים את הפולימר לזרם הדם.
כן.
אוקיי? עכשיו, בגלל שהתרופה היא קשורה לפולימר, בעצם קיבלנו מולקולה גדולה. והיא לא, ברגע שאני מזריקה אותה לזרם דם, היא לא יכולה לצאת מהמערכת, מהצינורות, מכלי הדם שלנו.
אוקיי.
והיא משייטת לה בזרם הדם. מה שאנחנו עשינו, זה בעצם הוספנו לפולימר הזה רכיב נוסף, שמאפשר לפולימר להיקשר לכלי הדם שמזינים את הגידול, ובעצם חיפשנו על, על כלי, חיפשנו משהו שמאפיין, ששונה, מאפיין שונה בין תאי כלי דם בסביבת הגידול לעומת כלי דם בריאים, כי אנחנו לא רוצים שהפולימר יפגע בכלי דם בריאים.
בסוף אין, אין שם הבדל. הדבר היחיד שמבחין בינו לבין כלי דם אחרים זה שהוא, זה הצפיפות של, של הצינורות או, או המערכת של ההולכה הזאת.
יש הרבה מאוד שינויים אנטומיים שמבדילים בין כלי הדם בסביבת הגידול לבין כלי הדם
בריאים. אני חושב שזה לא שינוי חומרי, אלא זה יותר, אז, יותר שינוי מבני.
אז אנחנו חיפשנו ממש מרקר ספציפי, איזה חלבון שמבוטא על כלי הדם האלה, עכשיו, ולא מבוטא על כלי דם בריאים.
עכשיו מיקדת את זה,
אוקיי, כן. ואליו התבייתנו בעצם. אפשר, פיתח, צימדנו לפולימר שלנו, מולקולה קטנה, או רכיב מסוים שמאפשר לה להיקשר לחלבון שמבוטא על כלי הדם שמזינים את הגידול. Okay. ובעצם התרופה, ואז בעצם ברגע שהתרופה נקשרת לכלי הדם של הגידול, היא נכנסת לתוך התא, התרופה משתחררת והיא הורגת את כלי הדם.
במה מתבטא השוני הזה בחלבון עצמו?
אוקיי, אז אנחנו בעצם בחרנו בחלבון, אמרנו שהוא, אני לא רוצה שהוא יהיה, הוא לא, שהוא לא נמצא, לא מבוטא בכלי דם בריאים. אבל החלבון הזה הוא מתבטא רק במצבי מחלה, במצבים של סרטן, גם במצבים של דלקת. יש הפרשה של כל מיני חומרים שמעודדים את ההופעה של אותו חלבון על כלי הדם. החלבון הזה שאנחנו התבייתנו עליו.
שנייה רגע, כי אני פה באמת, אוקיי, זה סוג של יצירת סביבה חומרית שונה על החלבון עצמו, אבל כדי להתביית על על הגוש עצמו, שהוא בעצם כלי דם, גם שם צריך להיות איזשהו משהו שהוא שונה ממקומות אחרים כדי שהוא יצליח להיכנס אליו.
שוב, אנחנו לא, הרבה מאוד מחקר ניסינו להביא את התרופה לתאים הסרטניים, לגוש הסרטני עצמו, ולמקד אותם ולהביא את התרופה לגידול עצמו. פה, במקרה הזה, אנחנו בחרנו לא, לא לנסות, לא, לא התבייתנו על התאים הסרטניים עצמם, אלא בעצם התבייתנו על המערכת התומכת שמזינה את הגידול אל כלי הדם עצמם.
זה בדיוק, זאת בדיוק השאלה שלי, כי יש כאן שתי אפשרויות. או שהחלבון נקשר בגלל הצפיפות של כלי הדם, אז הוא יודע לזהות שיש כאן רשת יותר סבוכה, ואז הוא יכול להיקשר אליו. נדמה לי שזה לא זה, כי נדמה לי שאם יש שם מערכת תומכת עצמאית של הגידול עצמו, אז הוא מוכרח שיהיה לו גם איזושהי הפרשה של חומר אחר, כדי שהחלבון יוכל לזהות אותו.
אתה מדבר על החלבון שנמצא על כלי הדם?
על החלבון שאת משגרת ביחד עם הננו חלקיק הזה לתוך
התרופה. אני לא קוראת לו חלבון. אנחנו בעצם, מה שאנחנו משגרים זה פולימר.
לא תתבי, שיהיה הפולימר, עדיין הפולימר הזה, אתה יודע, הוא צריך איזשהו גשש, ואני מניח שזה סוג של חומר שיש לו עצמו, כדי לזהות את הנקודה שבה יש את מערכת ההזנה הזאת.
נכון. אז בעצם אנחנו, יש כלי דם, ויש חלבון שמבוטא רק על כלי דם.
איילת, השאלה שלי, האם כמות כלי הדם הזאת, בגלל האופי שלה, אוקיי, יש לו איזשהו ביטוי שהוא לא רק גופני, אלא הוא גם חומרי. זאת אומרת, היא מפרישה חומר מסוים, או משהו כזה, כדי שהפולימר ידע לזהות איפה הוא נמצא.
הפולימר משייט לו בזרם הדם, אוקיי? נמצא בסירקולציה. אתה יכול לדמד מערכת של, יש מערכת השקיה, מים זורמים,
ועד שמגיעים לפתח ואז הם יוצאים החוצה.
נכון. עכשיו, פה אנחנו לא מתבססים על הפתח הזה. אנחנו, ברגע שהוא רואה, ברגע שיש על כלי הדם משהו שמאפשר לו, משהו כמו מפתח ומנעול, יש איזה משהו שמאפשר לו להיקשר, אז הפולימר נקשר ומביא את התרופה לכלי דם שמזינים את הגידול.
זאת אומרת שהוא נקשר, זאת אומרת שמה שהוא מחפש זה איזשהו שוני במבנה הגופני של כלי הדם עצמם.
נכון, אוקיי. נכון, אנחנו לא מדברים
לשם
על
כיוונתי,
על, זה, לא מדברים על אנטומיה שונה, אלא נוכחות של קולטן שנמצא על כלי הדם שמזינים את הגידול, והפולימר הזה נקשר אליו.
את עכשיו בלבלת אותי לגמרי. אני אגיד לך למה, כי אם יש קולטן מסוים, זאת אומרת שיש איזושהי הפרשה שונה מחוץ לכדור, נכון, עכשיו אני מבין.
אוקיי, יש, גידול סרטני, זה בעצם, יש פה תהליך דלקתי מעורב בכל, כן. בכל המסה הזאת, ויש הרבה הפרשה של ציטוקינים שמופרשים, והם גורמים לביטוי של אותו חלבון על כלי הדם שאליו אנחנו מתבייתים.
ואז ברגע שזה נכנס, כלומר ברגע שיש עליו את,
החומר
הרעיל, הוא נוגע רק בו.
הוא הורג את התאים שמזינים, את הכלי הדם. הוא בעצם פוגע בכלי הדם שמזינים את הגידול.
אוקיי.
ואז הוא בעצם, לגידול הסרטני אין חמצן, אין נוטריאנטים, ובעצם הוא מתחיל להתכווץ ולהתכווץ, ובעצם זה המנגנון שעליו התבססנו.
בואי נעשה את זה עכשיו טפיל. זאת אומרת שניתן לטפל בו בשיטה הזאת. כמה מהר זה קורה? זאת אומרת, מרגע שהראשון, התא הראשון נוגע, או הפולימר הראשון נוגע בגידול, עד שאפשר לעצור את הטיפול בכלל, כמה זמן בערך אמור לעבור? דברי איתי על גידולים שגרתיים, לא על... אגב, איזה גידולים?
אז אנחנו בדקנו, קודם כל, בגידולים מוצקים, מסוג, זה נקרא לואיס לנג קרצינומה, שזה גידול ראשוני. ראינו שזה בעצם מעט את קצב התפתחות הגידולים.
רגע, זה פנים... קיבתי או משהו כזה, או מה, איפה?
לנג, ריאות.
ריאות, אוקיי.
עכשיו, שוב, המטרה העיקרית שלנו הייתה באמת, כשיש גידול סרטני מקומי, אז האופציה הראשונית זה שבא חירורג, ולהסיר את המסה הגידולית. כן. ואנחנו דווקא הצבנו לעצמנו מטרה לנסות לטפל בסרטן שהוא כבר מפושט, בסרטן מלנומה, סרטן האור, שזה סרטן מאוד אלים והוא שולר גרורות לריאות, או סרטן המעי הגס, שבדרך כלל בגלל הקרבה האנטומית, בעצם 70% מחולי הסרטן בסופו של דבר, עם סרטן המעי הגס יפותחו גרורות בכבד. אז מה שאנחנו עשינו, אנחנו פיתחנו מודלים של סרטן מפושט, סרטן של מלנומה עם גרורות בריאות, או סרטן המעי הגס עם גרורות בכבד. ומה שעשינו, לקחנו את הפולימר שפיתחנו, שיודע להיקשר לזהות כלי דם בסביבה של הגידול, הזרקנו הזרקה אחת, רמי. הזרקה אחת של הפולימר.
זהו.
הזרקה אחת, הצלחנו בעצם להעריך את ה... בעצם 50% מהעכברים שטיפלנו בהם, שרדו. זאת אומרת, אחרי 100 ימים שעקבנו אחריהם, פתחנו את בדקנו את האיברים שלהם, ראינו שאין להם, הם נקיים מריאות, מגרורות, כלומר לא היו גרורות של סרטן מלנומה בריאות, לא היו גרורות של סרטן המעי הגס בכבד.
רגע, זה תלוי כמות של, לא של פולימר, של חומר שנמצא על הפולימר או מה?
זה, אז תמיד אתה עושה את הביקורות המתאימות עם עכשיו אנחנו כנראה מצאנו את המינון שהוא יעיל, ומאפשר אחר הזרקה אחת, נגיד להציל 50% מהעכברים.
מתי זה בשוק? זאת אומרת, איפה נמצא עכשיו הניסוי?
אז כרגע ההמצאה שלנו, הפולימר הזה, הפיתוח שלנו, כן. יש חברה שקוראים לה וקסיל, שיש לה את הזכויות על... מסחור, היא בעצם מפתחת כרגע את הפולימר הזה לצורך בחינה בניסויים קליניים, בחינת בטיחות של הפולימר בחיות, כאילו, לפני שנותנים לבני אדם. אז אנחנו עדיין לא הגענו לשלב של ניסוי בבחינה בבני אדם, אבל אנחנו כפסע, כמו שאומרים היום, מהניסוי הקליני, אנחנו לא כפסע מהניצחון, אנחנו...
פרופסור איילת דוד, תשמעי, זה מרתק, ואין ספק שהיינו עוד יכולים לחיות פה לדבר הרבה, רק שאנחנו כפסע מהסיום. תודה רבה לך.
תודה.
אלו דברנו להפעם. נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. כדאי, אנשים באים ונהנים. ומה נשמע בפרק הבא? בפרק זה יהיה הרעיון האלף של העסקת מה שקורה מחר, סיבה טובה להביא מישהו מיוחד. בחרנו בסמנכ"ל התעשייה האווירית, תת-אלוף במילואים איתן אשל. נדבר איתו כמעט על כל מה שמפותח בתעשייה. למשל,
על חדשנות בתחום איכון מטרות בסיוע גלי קול.
צוות שהגיע מאלטה הנביט רעיון של איכון אקוסטי שמקור הירי. תחום האקוסטיקה לא היה בתוך תעשייה, והנביט את היכולת, כולל פיוז'ן עם גילוי אלקטרו-אופטי. והיום יש בצהל מערכת טקטית שמאפשרת איכון שמקורות ירי, ובעצם גם שיעבוד של מערכת הנשק למקור הירי.
על מגרש אימונים המדמה שדה קרב עם דמויות ממשיות.
הנבטנו תוכנית שיוצרת לטובת אימון אבטר של החייל שנכנס לתוך הסנריו שאנחנו משחקים אותו, ומאפשיר לחיילים להתאמן בשדה ניסויים ריאליסטי מול אויב שמדומה דרך המערכת, ובעצם יש לו דמות בתוך הסנריו שרואה איך הוא מתנהל ואיך הוא מתנהג ואם הוא נחשף או לא נחשף.
וגם על הסיוע של התעשייה להתמודד עם מתקפת הטילים מאיראן.
רואים את העוצמה של מדינת ישראל ושל התעשייה הביטחונית בבלימה של מתקפה באמת חסרת תקדים של כטב"מים, טילי שיוט וטילים בליסטיים, באחוזים שבעצם לא היו כדוגמתם. אני לא רואה היום שום גורם, אפילו מעצמתי, שיודע להתמודד באחוזי ההצלחה הזאת שישראל יחד עם המיטותיה עמדו מול האיום הזה.
אחוזים כאלה היו עולים גם בגל שני?
אני חושב שכן.
כן?
אני חושב שכן, אני חושב שאפילו היו משתפרים בגל שני.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל המובחר של מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה וגם לאורכי הרגל. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.